אנחנו ממשיכים במאמר של ביור על אלף פקודי. עצרנו בדף, בלקוטי תורה על פרשת פקודי, בדף זין, בעמודה השנייה. אחרי החצי הראשון של העמודה, השורה מתחילה במילים דווקא וזהו. בסוף השורה מתחיל אחרי הנקודה, הבית, הבית עניין נצחיות. נעשה חזרה קטרנה על מה שאמרנו. אנחנו כאן רוצים להסביר את המושג שנקרא משכן העדות. מה מרומז במילה עדות? אמרנו שעדות מראה על בחינה מאוד מאוד גבוהה. בחינת הכתר. כמו עדות בפשטות שאתה מעיד על דבר נעלם ונסתר. כאן הוא רוצה להוסיף משמעות נוספת למילה עדות. על יסוד הפסוק שכתוב בתהילים על השבטים ששם עלו שבטי יודקי, עדות לישראל. מה זה העדות הזו? כדי להבין מה זה העדות, אז ראינו שיש פסוק שאומר הנביא יחזקאל על עם ישראל, שעם ישראל גדל ומתרחב, ותבואי בעדי עדיין. מה זה עדי עדיין? אז אמרנו שיש במילה הזו שלוש פירושים. בינתיים אמרנו את הפירוש הראשון. שלושת הפירושים מרמזים לדרגת הקטע. בינתיים אמרנו את הפירוש הראשון. מה היה הפירוש הראשון? שעדי, כפשוטו, מה זה עדי? לשון קישוט, תכשיט. זה הפירוש הראשון. למה זה קשור לכתר? בפשטות, הכתר הוא תכשיט, כמו שנאמר, ועטרותיהם בראשיהם על הצדיקים. והתכשיט הזה נבנה מתוך התפילות או המעשים טובים, דהיינו הדומם שמזדקך הופך להיות אבן טובה על הכתר. זה עדי מלשון תכשיט, זה הפירוש הראשון. לפי הפירוש הראשון ברור לנו שזה מתייחס לספירת הכתר. עכשיו אנחנו לומדים את הפירוש השני והשלישי. אז אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, בדף זין בעמודה השנייה. הבית, הבית פירושו, הפירוש השני במילה עדי, עניין נצחיות. הפירוש השני במילה עדי מרמז על משהו, משמעות של נצח, של אין סוף. מה הקשר בין המילה עדי לנצחיות? אז הוא אומר ככה, קודם כל, למה המושג נצחיות קשור לכתר? גם זהו בעניין הכתר. להגיד על בחינת הכתר את ההגדרה שזה נצחי, זה מאוד מתאים. מדוע? והנה הכתר, ידוע מה שכתוב בחסידות, שבחינת הכתר הוא בחינת ממוצע בין עצמות אור אינסוף לנאצלים. הכתר זה ממוצע בין הבורא לנאצלים. ויש כלל, תמיד, כל בחינה שהיא ממוצעת בין א' לב', חייב להיות שיהיה בה גם מה' וגם מה'. כמו בפשטות בעולם, אם יש אדם שהוא מגשר, מתווך, בדיוק, כדי לעשות את החיבור, כדי שהמתווך יחבר בין שניים, חייב שיהיה לו שייכות גם לעליון, גם לתחתון, ואז הוא יכול לעשות ביניהם חיבור. אם אומרים על בחינת הכתר, שזה חיבור בין עצמות אור אינסוף לנאצלים, אז במילא ויש בו מבחינה התחתונה שבאינסוף, אז צריך להיה בכתר מבחינה התחתונה שבאינסוף גם כן, כמו שכתוב בעץ חיים, שר מ"א פרק ג'. אז אם בקטע יש גם בחינת אינסוף, וכיוון שיש בו בחינת אינסוף, לכן הוא לשון נצחיות. דהיינו פירוש אינסוף. אז זה הפירוש השני, שעדי זה מלשון אינסוף, למה? כי עדי זה כמו שאומרים, עדי עד. מה זה עדי עד? משהו שהוא לתמיד, לנצח. אז הפירוש השני בעדי, עדי, לא מלשון תכשיט, אלא מלשון נצחיות. גם זה קשור לעניין הקטע. עכשיו נדלג את ההגעה עד שתי שורות לפני סוף העמודה. והפירוש הגימל, מה הפירוש השלישי במילה עדי? עדי, עדיין שכתוב, מה הפירוש השלישי? והפירוש הגימל בעניין עד, מה הפירוש השלישי? שהוא לשון הפסק. הפירוש השלישי אומר עד להפסקה, כמו עד פה. עד פה זה נקרא, זהו, פה זה מפסיק. מה קשור הפירוש הזה לבחינת הכתר? הוא יצדק גם כן בבחינת הכתר דייקה. להגיד את ההגדרה עד, לשון הפסק, גם מתאים דווקא לבחינת הכתר. מדוע? לפי, כי האור שמאיר בכתר הוא כל כך גבוה, שלעולם אין תפיסה והשגה באור הכתר. אור הכתר הוא כל כך נעלה, שאין לנבראים שום תפיסה ושום השגה בעניין הכתר. אין להם שום יכולת השגה בכתר, כי זה למעלה בכלל מהשגת הנבראים. שלכך, מכיוון שבכתר אין השגה, איפה מתחיל השגה? בסתר השתלשלות. איפה מתחיל סתר השתלשלות? מהי הספירה הראשונה ששייך בהשגה? זה חוכמה. שלכן נקראת החוכמה ראשית. למה לחוכמה קוראים ראשית? למה לא קוראים לכתר ראשית? כי כתר הוא למעלה מהשגה, אז אי אפשר לקרוא לו ראשית. ראשית אפשר לקרוא איפה שמתחיל איזשהו שייכות למשהו, סתר השתלשלות, זה חוכמה. לפי שהיא ראשית הגילוי. ונקרא, חוכמה יש לה עוד כינוי, יהי אור. כשיש חוכמה מתחיל עניין האור. אבל הכתר, הכתר זה, אמרנו את זה כבר את הביטוי קודם במאמר, ישת חושך סתרו. כשיש עוצמה מאוד מאוד גבוהה, כמו שהמשלנו את זה עם השמש, כשאתה מסתכל על השמש וזה אור כזה גבוה, מה אתה בעצם רואה? שחור. זאת אומרת, הכתר שזה כל כך נעלה, נקרא חושך, ישת חושך סתרו. אז לכן הפירוש השלישי בעדי, זה לשון עד פה, דיינו, אין גילוי, מתאים מאוד לכתר. אבל הכתר הוא בחינת ישת חושך סתרו, שאין בו השגה, ולכן נקרא עד. אם כך יוצא עכשיו המילה עדי מלשון תכשיט, עדי מלשון נצחיות, ועדי מלשון הפסקה. שלושת הפירושים הללו מתאימים מאוד עם העניין של הכתר. עכשיו נחזור, אם כך, לפסוק שכתוב אצלנו בפרשה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אמרנו שהמשמעות של משכן העדות בא להסביר שיש כאן גילוי נעלה מאוד, הערת הכתר, לכן זה נקרא העדות, כי המילה העדות זה אותו שורש של המילה עדי. עדי, עדי ועד, שלושת הפירושים. זה מה שהוא אומר מיד אחרי הסוגריים. וזהו שנקרא גם כן משכן העדות. עכשיו יהיה לנו עוד משמעות למושג משכן העדות, כי הנה, משכן זה, הרי בפסוק כתוב פעמיים משכן. בהתחלה כתוב משכן סתם, אלה פקודי המשכן, אחר כך כתוב משכן העדות. אז הפעם השנייה שכתוב בפסוק משכן העדות, שהוא ייחוד דאבא ואמא, שזה ייחוד של חוכמה ובינה, ייחוד י' וה', לעומת המשכן סתם, שזה ייחוד ו' וה', כמו שדיברנו בריחות לפני כן, נמשך בו מבחינת הכתר. כיוון שיש פה גילוי כזה נעלה, הכתר נמשך בבינה, לכן אמרנו הרי בעריכות לפני כן שזה השגת השלילה, כי בכתר אין יכולת שיהיה השגת החיוב, שהוא בחינת עדי עדיים, ככל הגימל פירושים הנעל שבפירוש עד, שלושת הפירושים בעד, מלשון תכשיט, מלשון נצחיות ומלשון הפסק, שלושת הפירושים הללו מבטאים את המשמעות של הגילוי הנעלה של אור הכתר. עכשיו הוא חוזר חזרה לפסוק שאיתו בעצם הוא סיים את הפרק הקודם, שכתוב בתהילים, ששם עלו שבטי י"ק, עדות לישראל. מה קשור עכשיו העניין פה? למה זה קשור לי"ב השבטים? אז הוא אומר, וזהו גם כן פירוש, עכשיו על פי זה נוכל גם להתחבר לפסוק שכתוב בתהילים, ששם עלו שבטי י"ק, עדות לישראל. השבטים נקראים שבטי י"ק, והם נקראים עדות לישראל. ואת המילה עדות אנחנו יודעים כבר, שלמה היא מרמזת הבחינה עדות? לכתר, עם שלושת הפירושים, שהמילה עדות קשורה כמו למילה עדי, עדי עדיין. מה זה העניין הזה של השבטים, שבטי י"ק? זה אומר ככה, כי הנה כמה שבטים יש בעם ישראל? זה י"ב שבטים, 12 שבטים. 12 השבטים, זה בעצם זעיר אנפין, זה המידות. המידות זה 6 מידות. מה קשור 6 ל-12? איך זה הולך? זה מביא מושג שמופיע בחסידות, הוא אומר ככה, כיני ה-י"ב שבטים הם שורשם, מה השורש של ה-י"ב שבטים? השורש שלהם זה במידות והצילות. השורש של השבטים זה במידות של עולם האצילות. המידות של עולם האצילות בפרטיות זה כולל 12. למה? אומר מושג שכתוב ככה, והם י"ב גבולי אלכסון דזעיר אנפין. ישנם 12 חיבורים במידות שהם נקראים י"ב גבולי אלכסון. מה זה המושג הזה י"ב גבולי אלכסון? אפשר להבין את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, מאוד מאוד גשמית. מזה נבין קצת את העניין הרוחני. שש, זה שש מידות, ניקח למשל קובייה, חדר. כל הצדדים שיש בחדר זה שש צדדים. מעלה ומטה וארבע וארבע רוחות השמיים. אז יש שש צדדים. השש צדדים האלה, אם אנחנו, זה כנגד השש ספירות. אבל אם אנחנו נסתכל על המפגשים של הקצוות, אז כל קיר יש לו מפגש אחד עם הגג למעלה, ומפגש שני עם הרצפה למטה. כן? כל מפגש נקרא גבול אלכסוני. כן? אז כל דופן יש לו מפגש אחד למעלה, מפגש אחד למטה. אם יש לנו ארבע קירות, ולכל אחד יש שני מפגשים, אז אנחנו כבר שמונה. עכשיו כל דופן יש לו מפגש עם הדופן שלידו גם כן. אז יש לנו עוד ארבע. שמונה ועוד ארבע, 12. היוצא שהשש צדדים האלה, מבחינת המפגשים שלהם, אחד עם, עם הסמוך לו, נוצר לנו כאן י"ב גבולי אלכסון. 12 מפגשים אלכסוניים שיש כאן בפינות. אז אם נתרגם את זה לספירות, נגיד שכל צד הוא כנגד אחד הספירות, מבוא בחסידות מהו חסד, מהו גבורה, אז בדרך כלל אנחנו אומרים החסד כולל בתוכו את הכל, אבל יש חיבור מיוחד בין החסד לבין מה שנקרא הגג, או לבין הרצפה, או לבין מי שנמצא מימינו, או לבין מי שנמצא משמאלו. וככה כל אחד מהספירות יש לנו י"ב חיבורים. אז ה-12 השבטים הם בשורשם המידות, זה רמפין, כפי שהם מתחלקים בחלוקה הראשונית, זה יוצר י"ב גבולי אלכסון. זה המושג שנקרא י"ב גבולי אלכסון, זה רמפין. ושורשם, מאיפה זה מתחיל? מה השורש של ה-י"ב? בארי חמפין. מה זה ארי חמפין? בקטר. דהיינו, שורש המידות, האצילות, איפה השורש של המידות? שבעולם האצילות זה בא לידי ביטוי בשש מידות. איפה השורש? איפה זה מתחיל? ומבחינת המידות שבקטר. המידות שבקטר קוראים להם, שנקראים טורי חשוכה. המידות בקטר קוראים להם ערים חשוכים. למה חשוכים? כי אמרנו קודם שעוצמה מאוד גדולה שאין השגה, זה חושך. חושך זה לא תמיד מראה על חיסרון. לפעמים חושך זה מראה על, על העוצמה הגבוהה. יוצא שהכתר נקרא חושך, לעומת ה-י"ב שהם נקראים באצילות. עכשיו נקרא את הפסוק בתהילים. ששם עלו שבטים, שבטי י"ק, עדות לישראל. מה הפירוש? ולכן נאמר, ששם עלו שבטים. כל עבודה של יהודי פה למטה, ידוע בחסידות מה שנקרא, יהודי עושה עבודה מלמטה, נקרא התערותא דלתתא, זה נקרא העלאת מן. הוא מעלה על ידי העבודה שלו, הוא מתחבר לעדי. הוא עולה, ששם עלו שבטים, העבודה של יהודי עולה למעלה, שמגיעים בעלאת מן, עד איכן הוא ממשיך, עד איכן הוא מגיע, בשורשם. מה השורש שלהם שלשם מגיע עלאת מן? מה השורש של י"ב שבטים, שזה המידות האצילות? מה השורש שלהם? מבחינת הכתר. אז אם הם מעלים על האטמן לבחינת הכתר, הם מקבלים משם המשכה מחודשת. וזה מה שהפסוק אומר, ששם עלו שבטים שבטי יהוד כעדות לישראל, הם מקבלים עדות. עדות אמרנו זה העדי, זה הכתר, זה הדרגה הגבוהה. ועל ידי זה נמשך בחינת עדות לישראל. היינו בחינת המשכת הטרין איטרין ענה לזה רמבין, זה מה שהוא הביא קודם בתחילת הפרק מידרא רבה, שיש את ההמשכה מהכתר, הרי רמפין למידות. עכשיו הוא יסביר את סיום הפסוק. ששם עלו שבטים, שבטי י"ק, עדות לישראל, מה הסיום של הפסוק? להודות לשם השם, זה הסיום של הפסוק. מה הפירוש של הסיום של הפסוק? אז הוא אומר דבר יפה. וזהו להודות לשם הוויה. מה זה להודות? כשאתה מדבר על דרגה שאתה יכול להבין, כי היא גבולית, אז אתה יכול להשיג אותה, להבין אותה. אבל אם אתה שומע פתאום משהו שהוא מאוד מאוד גבוה, אתה מבין שזה, נניח אתה שומע בן אדם שאתה מבין שהוא כזה חכם, הוא כזה גדול, אתה לא יכול להבין מה הוא אומר, כי זה עמוק מדי. אבל זה מה שהוא אומר, אז מה התגובה שלך כלפיו? אתה אומר, אני מודה לדבריך. מתבטא למה שאתה אומר. לא יכול להבין את זה, אבל כמו שאומרים, אתה אמרת מה שתגיד. אז השבטים אומרים, ששם עלו שבטי י"ק, הם עולים על העבודה שלהם על עד בחינת הכתר וזה עדות לישראל, ואז מה התגובה שלהם? להודות לשם הוויה. להודות זה אומר שזה לא בגדר השגה, אז התגובה היחידה יכולה להיות מלשון הודעה, זה הסיום של הפרק כאן. וזהו להודות לשם הוויה. כי להיות בבחינת הכתר אין שייך השגה ותפיסה ממש, הרי בבחינת הכתר שזה כל כך גבוה, לא שייך שום השגה ושום תפיסה, על כן אמר להודות. לכן אומר דוד המלך בתהילים, שמתי שמתגלה לשבטים מבחינת העניין הזה של העדות, של הכתר, התגובה היא להודות, שאין שייך על זה רק בחינת הודעה. כי הדבר היחיד שאפשר להגיב לכזה גילוי גדול, זה להודות. כי ההודעה היא מבחינת ביטול. כשאני אומר אני מודה, פירושו אני בטל, אני לא מבין. אתה אומר מה שתגיד, אני מודה. והיינו לגבי בחינה שלמעלה מההשגה. כיוון שזה למעלה מההשגה, אז התגובה היחידה זה להודות. כמו שכתוב במקום אחר על פסוק, יהודה אתה ידוך אחריך. היינו בלשון ביטול. או במקום אחר זה מבואר בעניין הלל, ברכה והודעה. אז יש הרבה מקומות שמדברים על המושג הזה של הודעה, שזה מבטא את ההתבטלות. ולכן אמרו, מאן דלא קרא במודים, כתוב בגמרא, מי שלא קורא במודים, דהיינו, הוא לא מבטא את ההודעה שלו עד לגוף הגשמי, הוא לא קורא במודים, אומרת הגמרא, לא יקום את חיית המתים. מה הקשר? כאילו, מה זה, מה העונש הזה? אז הוא אומר, זה לא עונש, זה ביטוי ישיר, למה? כי תחיית המתים, איך נהיה תחיית המתים? קרה משהו פילי כזה גדול, הוא על ידי התגלות אור הכתר. התגלה אור הכתר, ויש עולם הבא, כנל בניין בעטרותיהם שבראשיהם, דיינו, יקום כל ה... אז מי יכול לקום לתחיית המתים? מי יכול להיות מחובר לזה? מי שבטל לזה. אבל אם הוא לא קורא במודים, פירושו של דבר, הוא לא מתבטל לגילוי הזה, אז הוא לא יכול להיות שייך לגילוי הזה. ולעת מן לבחינה זו, מה נדרש מהאדם להיות כלי לכזה דרגה גבוהה? מה נדרש ממך? להבין אתה לא יכול. אז מה נדרש ממך? ביטול, הודעה וביטול. אז זה נקרא ששם מלאו שבטים, אז התגובה היחידה שלהם זה להודות לשם השם. אז זה כמה נסביר בפרק הזה, את שלושת הפירושים בעדי, שזה מעצים לנו עוד יותר חזק את ההבנה, שכאשר כתוב בפסוק משכן העדות, זה מראה על הגילוי הנעלה, על בחינת הכתר, שזה מתבטא במצוות לא תעשה, מתבטא בעניין של יודקי, עם כל המעלות הגדולות שלמדנו כל.